שומעים שזה הארץ.
השבוע, הפודקאסט של הארץ, באולפן ליאור קודנר. השופטים לא עוצרים את הסנגורים, ובקצב הזה משפט נתניהו יסתיים אולי בעוד 5 שנים. מריחת הזמן הזו כנראה תורמת לראש הממשלה לשעבר, למרות העדויות המטרידות על הסיגרים והשמפניות, הוא מתחזק בסקרים. את עידו באום ואת יהושע רזניק, התובע של אריה דרי, נשאל מדוע לא הועמד נתניהו לדין על שוחד בפרשת המתנות, נברר מדוע לא הוגש כתב אישום נגד שר נתניהו, ועד כמה העדויות האחרונות מחזקות את התיק. עוד קודם לכן, על אינפלציה, כאן וגם באמריקה. נגידת בנק ישראל לשעבר קנית פלוג מרגיעה שישראל לא נכנסת למיתון. ולבסוף, על דמותו ההיסטורית של הרבי מלובביץ', נדון בתורתו, במותו וגם בפיצול שהיה בחבד סביב הטענה שהרבי הוא המשיח. נשאל, האם נולדה כאן בעצם דת חדשה? מחיר הבשר עולה, עולה, מחיר הדגים עולה,
כל האוכל
יתייקר. האינפלציה בארצות הברית וגם בישראל מגיעה לשיאים חדשים. בדקות הקרובות ננסה להבין מה זה אומר לכל אחד מאיתנו. איתנו פרופסור קנית פלוג, נגידת בנק ישראל לשעבר, והיום סגנית נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום.
שלום.
אז אנחנו מדברים כבר הרבה זמן על יוקר המחיה, עוד ממחאת הקוטג'. עכשיו גם הנתונים היבשים אומרים שיש אינפלציה, אז מה הקשר בין שני אלה?
אז קודם כל אני חושב שזו שאלה מאוד חשובה, כי יש נטייה לבלבל בין השניים. האינפלציה מתייחסת לעליית המחירים של סל הצריכה הממוצע, של הצרכן הממוצע, בנניח 12 חודשים האחרונים, ובאמת אנחנו רואים אחרי תקופה מאוד ארוכה של אינפלציה מאוד נמוכה, היצא באינפלציה גם אצלנו וגם בעולם, כלומר סל המוצרים שצורך הצרכן הממוצע, המחיר שלו עלה בשנה האחרונה ב4.4%.
פה בישראל, זאת אומרת, אם אני הולך לסופר, אני קונה איזשהו סל קבוע, קוטג' לחם ועוד דברים, אז לא בדיוק באחוזים האלה, אבל עלה באחוזים דומים.
נכון. וזה מתייחס לסל המוצרים והשירותים. לגבי הדיור, זה כולל את הערך של שירותי הדיור, כפי שהוא משתקף במחירים של שכר הדירה. הוא לא כולל את מחירי הדירות, שהם גם, אנחנו גם צורכים שירותי דיור, אבל זה גם נכס. ולכן הוא לא נמצא, הוא לא חלק ממדד המחירים לצרכן. כשאנחנו מדברים על יוקר המחיה, זה בעצם מושג יותר מורכב, וצריך להשוות אותו בעצם לכוח הקנייה שלנו. ובאופן כללי אפשר לומר שבניגוד לאינפלציה שהייתה מאוד נמוכה בישראל כבר די הרבה שנים, יוקר המחיה, כשמסתכלים על היבטים שונים שלו, הוא גבוה בהשוואה בינלאומית, בהינתן התוצר לנפש של ישראל. כלומר, בהינתן כמה המדינה עשירה, אנחנו יכולים לומר שסך הכל יוקר המחיה, ואנחנו יכולים להתייחס פה גם לנושא של הדיור, הוא גבוה בהשוואה בינלאומית.
לדוגמה, אם אני הולך לסופר וקונה עוף, אז העוף פה עולה הרבה יותר מאשר בצרפת או באמריקה.
נכון, אבל כשאתה משווה את מחיר העוף, אתה צריך לקחת בחשבון, כלומר, הוא מושפע מאוד משער החליפין, ומה שמאוד רלוונטי זה מה כוח הקנייה של הצרכן הישראלי כדי לקנות את העוף. ולכן אני חושבת שהדיבור על יוקר המחיה צריך להכיל בתוכו יותר מרכיבים, לרבות העניין של המשכורות באמת.
אז כשיש אינפלציה, אז בנק ישראל, לפי התיאוריה הכלכלית הקלאסית, מיד צריך לקפוץ, הוא צריך להעלות את הריבית, זה משכן מה שקורה, ואז מה אנחנו צריכים להיות?
אז קודם כל, בנק ישראל אכן העלה את הריבית בגלל העלייה באינפלציה, ואנחנו צפויים לראות התמתנות של האינפלציה בהסתכלות על 3 או 4 רבעונים קדימה. כלומר, ההשפעה של מדיניות ריבית היא בפיגור של משהו כמו 3, 4 או 5 רבעונים. אבל הוא לא צריך מיד לקפוץ, והוא באמת לא קפץ מיד.
אומרים אלא שלא קפץ מוקדם מספיק.
אני חושבת שדווקא בישראל התגובה הייתה פחות או יותר בזמן, מה שאי אפשר לומר על חלק מהמדינות החשובות והמפותחות האחרות, אבל אולי נגיע לזה. הערכה קודם כל צריכה להיות באיזה מידה האינפלציה, ממה היא נובעת, האם היא נובעת רק מצד ההצע, או היא נובעת מאיזשהו שילוב של צד ההצע והביקוש, ואפשר כמובן להרחיב על זה קצת, והאם מדובר באיזושהי עליית מחירים זמנית שכשלעצמה בגלל הסיבות שהבנת שממנה היא נובעת, היא תתפוגג, או שהיא מתחילה איזשהו תהליך שעלול להיות תהליך מתמשך, ואז בהחלט חשוב שבנקים מרכזיים יגיבו. אני חושבת שבנק ישראל בהחלט הגיב והגיב בזמן.
איך אנחנו יודעים שאנחנו לא מגיעים למספרים של ההיפר-אינפלציה בישראל, או גם בארצות הברית, האינפלציה עכשיו בשיא של 40 שנה, שהם מספרים שאנחנו לא זוכרים?
אז בואו נדבר רגע על ישראל. אנחנו מדברים על אינפלציה שב-12 חודשים האחרונים, עליית המדד הייתה 4.4%. זה אומנם הרבה יותר ממה שהיה בשנים האחרונות, אבל זה עדיין אינפלציה מאוד מאוד מתונה. אני חושבת שלהשוות את זה להיפר-אינפלציה של 454% אינפלציה ב-1984,
מוקדם
זה
מדי.
ממש לא לעניין. גם צריך לזכור שהיו אז סיבות, כמו למשל העובדה שהגרעון של הממשלה היה 15% תוצר, הוא מומן כולו על ידי הדפסת כסף, או רובו ככולו על ידי הדפסת כסף. אנחנו בעולם אחר, יש לנו בנק מרכזי עצמאי, אסור לו לממן את הגרעון של הממשלה.
אז לא נגיע ל-450%, לכמה כן?
אני לא יודעת לכמה כן, אבל אני חושבת שהאינפלציה צפויה להתמתן בתוך שנה. אני לא יודעת אם הגענו כבר לשיא או שזה יעלה עוד קצת, אבל זה צפוי להתמתן, ובוודאי עם התגובה הנחרצת של בנק ישראל, שגם מעלה את הריבית, וידאג לכך, ואני גם מתרשמת מההצהרות, שהוא ידאג לכך שהאינפלציה באמת לא תהפוך לתהליך מתמשך, שזה בעצם הסכנה. לא תהפוך למין ספירלה של עליית מחירים, ובעקבותיה עלייה בציפיות, ובעקבותיה עלייה בשכר, וזה אומר שעלייה של עלויות. אז זה הספירלה שבעצם המדיניות של הבנק המרכזי אמורה לעצור.
בהקשר הזה בואו נדבר על הממשלה ועל השכר, אז המורים רוצים העלאת שכר, יש דיבור גם על המתמחים ועוד הרבה סקטורים במשק, נהגי אוטובוס, גם במגזר הפרטי, אז כמו שאמרת זה ספירלה, אז הנה מתחילה הספירלה, לא?
אני חושבת שקודם כל צריך לזכור שהשכר בשירות הציבורי בעצם לא עלה. הייתה החלטה בהסכמה על הקפאת השכר במהלך התקופה של הקורונה, אז בהחלט סביר עכשיו יהיו הסכמי שכר שיתנו איזושהי העלאת שכר.
עד כמה את מודאגת מתופעה אחרת שמתרחשת בהייטק, הפיתורים, סגירת החברות, פחות גיוסים?
קודם כל, אני חושבת שמה שראינו עד עכשיו זה בהחלט ירידה במחירים של החברות של ההייטק שהגיעו לגבהים מאוד מאוד גבוהים. חלקם לא לגמרי היה ברור מה הרציונל מאחורי הגבהים האלה, ולכן אני חושבת שיש פה איזשהו תיקון.
חיובי?
סביר. אמנם יש חברות שמפטרות במספרים לא מאוד גדולים, אבל רוב האנשים מוצאים די מהר עבודה במקומות עבודה אחרים. ההייטק שלנו מאוד מאוד מגוון, ובעצם הדבר שמנע את ההתרחבות היותר מהירה היה המחסור בעובדים. אז אני חושבת שאנחנו עדיין נמצאים במחסור בעובדים בהרבה מאוד מהתחומים של ההייטק, אולי מחסור קצת יותר מתון. בסך הכל אני רואה פה איזושהי חזרה למשהו אולי יותר נורמלי.
עם אמיר ירון שהחליף אותך בתור נגיד בנק ישראל, דיברנו בדיוק פה על הכיסא הזה, על זה שבישראל נוצרו שתי כלכלות, יש כלכלת הייטק, וכלכלה שהיא לא הייטק. הוא אמר שהוא מודאג מהסיטואציה הזאת, גם את?
בהחלט, אני חושבת שהוא מודאג בצדק. אני חושבת שהתופעה הזאת של שתי כלכלות שככה מתנתקות, היא בעיה גם כלכלית וגם חברתית. אנחנו נמצאים כבר די הרבה שנים עם ענף שהוא מאוד, צומח מאוד מהר, עם פריון מאוד גבוה, עם שכר מאוד גבוה, ועם עובדים מאוד, עם מיומנויות מאוד מאוד גבוהות, ועם שאר המשק, שזה 85% מהתוצר, זה בערך 90% מהעובדים, שהוא עם רמות פריון הרבה יותר נמוכות.
ואנשים שגם לא כך רוצים ללכת לעבוד אחרי הקורונה, לפחות בחלקם מלצרים, גם ברשתות התעופה מתקשים למצוא אנשים שיפנו או ייקחו את המזוודות.
אז צריך לומר, האנשים לא נעלמו משוק העבודה. כשאנחנו מסתכלים על שיעור התעסוקה, הוא חזר לרמות שהוא היה לפני הקורונה.
מספר המובטלים מאוד קטן.
מספר המובטלים מאוד קטן, אבל זה גם לא שאנשים פרשו משוק העבודה והם פשוט יושבים רגל על רגל. הם פשוט מצאו מקומות עבודה אחרים.
עם שכר יותר טוב ותנאים יותר
כנראה,
טובים.
כנראה, עם שכר יותר טוב או עם איזון יותר טוב בין העבודה והבית, אבל שיעור האנשים שעובדים מתוך האוכלוסייה בגילאים הרלוונטיים, חזר בדיוק לרמה שהוא היה קודם. אז אני חושבת טענה, ויכול להיות שזה קיים במדינות אחרות, אבל בישראל אין איזה פרישה מסיבית משוק העבודה של אנשים שפשוט החליטו שהם מעדיפים לא לעבוד. אבל כנראה שחל איזשהו שינוי מבני. יש ענפים שבהם באמת אופק התעסוקה היה נראה מאוד עגום, אם זה רשות שדות התעופה, או אם בענפי הפנאי למיניהם והמסעדות, ואנשים כנראה מצאו עבודה אחרת, אולי, שוב, עם איזון אחר, אולי עבודה מהבית בצורה אחרת. ולכן אנחנו רואים בהינתן ההתאוששות המאוד מאוד מהירה של המשק, והעובדה שאותם ענפים בכל זאת חזרו לפעילות, כן, עכשיו הם מתקשים לגייס עובדים, ודאי בתנאים שהם נתנו קודם.
את מודגת לצמיחה של המשק הישראלי?
ההתאוששות מהקורונה הייתה בקצב מדהים. עכשיו אני חושבת שתהיה איזושהי האטה מסוימת בקצב, גם בגלל שצפויה האטה גלובלית, וגם בגלל המדיניות המוניטרית, שגם היא כשלעצמה תמתן קצת את הפעילות, אז כן, אני צופה איזושהי התמתנות בפעילות, אבל אני בהחלט לא צופה מיתון. אנחנו עדיין, כאמור, בשיעורי תעסוקה מאוד גבוהים, ובשיעורי אבטלה מאוד נמוכים, אז אני חושבת שגם אם תהיה האטה מסוימת, אנחנו בהחלט המשק ברמת פעילות גבוהה.
איך את מסבירה את מה שקורה בענף הדיור?
קודם כל, התהליכים בענף הדיור הם תהליכים מתמשכים. וגם הפתרונות הם פתרונות, אין פתרון זבנג וגמרנו. ואם היו שנתיים שבהם הייתה בנייה מאוד, במספרים מאוד נמוכים, והתחלות בנייה במספרים נמוכים, והיתרים במספרים נמוכים, אז למרות שב-2021 כבר ראינו גידול מאוד משמעותי, ההשפעה של זה לוקחת זמן. אז אני חושבת שכן, אם נמשיך בקצבי בנייה והיתרים והתחלות, כמו שהיו ב-12 חודשים האחרונים, או החל מ-2021, אז אני חושבת שבסופו של דבר נראה התמתנות.
אבל לא התרגלנו שהמחירים פשוט כל הזמן עולים, וזה גם נוח לממשלה?
קודם כל, אני חושבת שהממשלות בשנים האחרונות רוצות לראות לפחות בלימה של מחירי הדירות, ודאי לא המשך עלייה. אני חושבת שגם הסיכונים מירידת מחירים מתונה הם מאוד מאוד קטנים, צריך לומר, גם בין היתר בגלל מדיניות שננקטה, כדי לוודא שהסיכונים שם הם מתונים, העובדה שיש את כל המגבלות על המשכנתא, אם זה ערך המשכנתא לערך הדירה, או אם זה ערך התשלומים החודשיים להכנסה, המגבלות על הדברים האלה מבטיחות...
זאת לא נראה פה משבר סאב פריים כמו בארצות הברית.
ממש לא, ואני חושבת שבעניין הזה המדיניות בהחלט... היא זהירה ומבטיחה מפני משבר, ולכן אני חושבת שכן, בהחלט יש רצון להביא לבלימת עליית המחירים ואפילו לירידה מתונה, אבל צריך בעניין הזה עקביות.
טוב, קשה בלי ממשלה.
וזה חלק מהבעיה. אני חושבת שהעובדה שכל פעם יש איזושהי תוכנית אחרת, עם השם של מישהו אחר שחתום עליה, וכשמתחלפת ממשלה, אז שוב עוצרים וחושבים, ועד ש... מגבשים תוכנית אחרת, לוקח הרבה מאוד זמן, אני חושבת שזה חלק מהסיבה למשבר. אגב, אחד מהתחומים שלטעמי לא קיבל מספיק תשומת לב ולא התקדמו בכיוון הזה, זה העניין של בנייה מסיבית להשכרה ארוכת טווח. כשפה צריך לתת ליזמים את התמריצים המתאימים, והם היו עושים את זה.
לסיכום, את מסתכלת 5 שנים מהיום, אז מה אנחנו נראה? דירה בתל אביב עולה 10 מיליון שקל, יש פקקים עוד יותר מטורפים, קפה בבית קפה עולה כבר 20 שקל, מה את רואה?
אז אני נמנעת מנבואות.
מחייכת, אני אתאר.
אבל אני חושבת שגם בנושא של תחבורה ציבורית ופקקים, קודם כל אני חובבת תחבורה ציבורית, ואני מוכרחה להגיד שאני מתניידת בתל אביב כמעט תמיד רק בתחבורה ציבורית, ולכל מקום אני מגיעה עם אוטובוס אחד, וזה עובד לא רע.
כן, אז, ציון סביר את נותנת?
ממש כן, בתוך תל אביב, בירושלים קצת פחות. ואני חושבת שהשיפט שנעשה בדגשים של המדיניות לכיוון של תחבורה ציבורית הוא מאוד נכון. כמובן שעכשיו תל אביב חפורה כולה, אז זה לא התקופה לשפוט את המצב.
טוב, עוד כמה שנים תהיה חפורה.
אבל אני מעריכה שתוך כמה שנים בכל זאת נתחיל לראות את הפירות של המאמץ שנעשה עכשיו. לגבי האינפלציה, אני חושבת שהשאלה של, בסך הכל אני רואה גם את המדיניות של בנק ישראל, וגם את התהליכים שהתחילו ליותר תחרות בכל מיני ענפים שבהם אין מספיק תחרות, אז אני אופטימית בתחום הזה.
אותה ריכוזיות שאנחנו מרבים לתאר.
נכון. אז אני חושבת שמצד אחד התהליכים של צמצום הריכוזיות, יחד עם המשך המדיניות של בנק ישראל, שמכוונת ליעד האינפלציה של בין 1% ל-3%, אני חושבת שזה, אין סיבה להניח שזה לא יישא פירות.
קרנית פלוג, תודה רבה.
תודה לך.
עולה, עולה, ושוב עולה.
שמפניות, סיגריות וגם תכשיטים. כל אלה כיכבו גם ביומה השני של עדותה של העוזרת האישית של ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר בתיק 1000, המכונה תיק המתנות. כך היא מספרת על הבית שרכש פאקר בקיסריה, סמוך לבית הזוג נתניהו, מה שהקל עד מאוד את זמינות המשלוחים עליהם.
אחרי העדויות של תיק 4000, הגענו לתיק 1000 במשפט נתניהו, התיק הכי לכאורה פשוט ואולי הכי מעניין. איתנו שניים, עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, שלום.
שלום רב.
וגם עורך הדין יהושע רזניק, לשעבר התובע הראשי במשפט דרי. שלום.
שלום, שלום.
עידו, באמת יש דרמה, יש סקיות, יש שמפניות, יש סיגרים, יש הכל. סרט הוליוודי.
אפשר לומר ככה, הוליווד, אתה רומז לארנון מילצ'ן מאחורי הקלעים של הסיפור הזה. תראה, אנחנו אחרי העדות הראשית של הדס קליין, כבר בתחילתה או אפילו בעיצומה של החקירה הנגדית, שבעדות הראשית הדס קליין סיפרה בדיוק את מה שציפו ממנה לספר, שזאת מערכת היחסים שהיא ה-go-between, זו שהולכת בין ארנון מילצ'ן ואחר כך מצטרף ג'יימס פאקר, שני המיליארדרים שהם הספקים של טובות ההנאה.
גם שמפניות וסיגרים.
כן, אני חושב שאפשר להיפטר מהשם המכובס שניתן לפרשה הזו, פרשת המתנות, ולקרוא לפרשת טובות ההנאה, שזורמות משני המיליארדרים לבני משפחת נתניהו, והיא מעידה, אבל היא לא מעידה רק על השמפניות ועל הסיגרים ועל הכמויות, אלא גם על הדרישות, כלומר שזה לא בא ביוזמה של מילצ'ן בהכרח, יכול להיות שהיה גם מקרים בודדים כאלה, אלא דרישה, גם כשמילצ'ן ופאקר בכלל לא נמצאים בארץ, גם דרישות מאוד קונקרטיות,
סוג הסיגרים, תלונות על סיגרים לא טובים.
נתניהו מגיע עם החווק של הסיגר שהוא רוצה, וכשהוא מקבל את הסיגר שהוא לא רוצה, אז הוא גם מתלונן, ומילצ'ן מתקשר אחורה ליד הדס קליין, ולהגיד, נתניהו כועס, כי זה לא מה שהוא ביקש. כלומר, יש פה מערכת יחסים של אספקה, שלפחות לעמדת הפרקליטות, כמו שהיא הוצגה בתיק הזה, היא הרבה יותר מכמה מתנות בין חברים.
מה שני אנשים עובדים בזה, היא והנהג, נוסעים עם השקיות האטומות, מביאים, תקשורת עם שר נתניהו קבועה, גם קצת עם בנימין נתניהו.
לדעתי יותר משני אנשים עובדים בזה, כי זה לא רק הנהג, זה גם העוזרת של פאקר שנכנסת בתמונה, ויש חילופי הודעות בין הדס קליין לבין העוזרת של פאקר, על נתניהו מגיע לבריכה בווילה של פאקר ליד, ומה הוא רוצה, ואיך להכין לו את הדברים, ואיך להרוז את השמפניות שהוא צריך אחר כך להעביר ל שרה באריזה אטומה וקשורה היטב כדי שלא יראו. אני חושב שבמכלול, בצד של התביעה לפחות, הוצגה המערכת הזו, שאלף, שמה סימן שאלה מעל השאלה האם זו חברות, האם ככה מתנהלים יחסי חברות.
אתה אומר גם שמה סימן שאלה למה לא ישימו את נתניהו בשוחד.
אני חושב שזו שאלה שעולה, והיא עולה כבר בהרבה פרשנויות שמסתכלות על הדבר הזה, ואני רוצה להגיד לך שאני חושב, ופה האמירה לא כל כך משפטית, אלא האמירה של תחושה, שכשאנשים אומרים, רגע, זה כבר נראה כמו שוחד, הם בעצם אומרים שתיק הפרת האמונים נראה מאוד מאוד מבוסס, וזה כבר נראה הרבה יותר חמור, איך לא האשימו בעבירה יותר חמורה?
עורך דין רזניק, למה לא האשימו בעבירה יותר חמורה לדעתך?
דבר ראשון, הפרקליטות קבעה שהעדות של הגברת היא עדות מהימנה וניתן לסמוך עליה, מה גם שהיא ככל הנראה גובתה גם בתיק מסמכים שהוגש לבית המשפט וכלל מסמכים שקשורים לקניות עצמם, חשבוניות וכו'. הפרקליטות התלבטה ככל הנראה האם מדובר בהפרת אמונים או בתיק שוחד, אבל הפרקליטות בחרה להשתמש במונח שהמתנות ניתנו לא בעד פעולה שקשורה בתפקידו של נתניהו, אלא בזיקה לתפקידיו.
שמה ההבדל?
לב ליבו של אישום השוחד הוא שהטובות ההנאה ניתנות בקשר לפעולתו של הלוקח. כלומר, תופס אותך שוטר, רוצה לרשום לך דוח על דיבור בזמן נהיגה בטלפון, אתה שולף שטר של 200 שקל.
תוותר לי על הדוח, בוא תשחרר אותי.
זה ודאי הצעת שוחד ברורה, יש לנו מי שרוצה לתת, יש לנו יד שמקבל, נצא מתוך הנחה שהשוטר לא לוקח את השטר הזה.
אבל פה 700 אלף שקל כן לוקחים.
יכול להיות שבזמנו הם קראו את פסק דינו של בית המשפט המחוזי, שזיכה את ראש עיריית אשקלון, איתמר שמעוני, מעבירה של שוחד בחלק מהמקרים, וראה את זה רק מתן בזיקה לתפקידו, והעניין שונה אמנם בבית המשפט העליון, אנחנו אולי נדבר על זה קצת, אבל יכול להיות שמה שהניע את הפרקליטות זה ללכת על בטוח פה. כפי שידו אומר, זה עבירה של שוחד, היא קשה לי להוכחה, אז נלך צעד אחד אחורנית לעבירה שהיא מעין עבירת סל. יש הרבה ביקורת על העבירה הזאת, אבל אני לא חושב שהיא עבירת סל.
לטענת קליין, יחסי אתן וכך בסיפור הזה בנתניהו למילצ'ן כלל גם את פועלו של נתניהו לטובת מילצ'ן. קליין העידה שמילצ'ן ביקש מנתניהו סיוע בעניין הוויזה שלו לארצות הברית. נתניהו התקשר אליי באמצע הלילה ואמר, למה ארנון דואג כל כך? זה יטופל. מילצ'ן ביקש מנתניהו שיכיר בינו ובין ג'ון קרי. יום אחד קרי התקשר אליי, קישרתי לארנון והם התיידדו. ארנון קיבל את הוויזה המיוחלת ל-10 שנים.
אז פה אנחנו כן רואים את התמורה, אבל יש טלפונים לממשל האמריקאי כדי להשיג ויזה למילצ'ן, ואיתן אבריאל בדמרקר מסביר למה היה צריך את הוויזה הזאת, הוא לא רוצה לשלם מיסים בארצות הברית, אז הרוויח גם הרבה כסף מהחברות הזאת במרכאות עם נתניהו.
תראה, למילצ'ן יש אינטרסים כלכליים שנתניהו בהחלט יכול לעזור להם, אבל תראה, יהושע, שהיה תובע במשפט דרג ומשנה לפרקליטת המדינה, ליווה, אני חושב, את תיקי השוחד המרכזיים בהיסטוריה של ישראל, במיוחד בתיקים של אישי ציבור, והוא יודע כמה קשה בתיקים של אישי ציבור להגיע להרשעה של שוחד, לאתר את הנכונות שלה וההבנה של המקבל, שהוא מקבל משהו כדי להטיב, וכמה הדרישה של בית המשפט, במיוחד בתיקים של אישי ציבור, היא לחפש משהו קונקרטי. עכשיו, אני אומר רגע מנקודת המבט של פרשן, אני יכול להבין, כמות שיכול להיות שעכשיו בדיעבד התמונה נראית הרבה יותר שונה, ויש את פסק דין שמעוני שמדובר עליו, אבל אני יכול להבין למה כשמסתכלים על התיק הזה בפרקליטות בזמן אמת וצריכים לקבל הכרעה, יכולים לומר, תראו, בעצם מילצ'ן לא רוצה לתת שוחד, הוא הרי שואל, והדס קליין העידה על זה, הוא שואל את הדס קליין, תגידי, מותר לנו להמשיך לתת את כל המתנות האלה? זה חוקי? כלומר, הוא חושש, הוא לא רוצה להיבצע במצב של נתינת שוחד. הוא גם אומר, הוא לא מרוצה מהעניין הזה, מהדרישות
הולכות וגוברות.
נכון, זה עולה כסף.
התעסקות.
האיש לא אוהב להוציא יותר מדי על סיגרים ושמפניות, הוא מכניס את ג'יימס פאקר לעניין הזה, הוא גם לא נוח לו מהדרישות האלה. נכון שבסוף זה מייצר יחסי חברות כאלה, או את מה שהוא רואה כיחסי חברות שמאפשרים לו להרים טלפון לנתניה, אבל אני חושב שעם העדויות שיש לפרקליטות, לפחות בצד של מילצ'ן, זה סיכון מסוים לבוא ולהגיד, כאן יש תיק שוחד, והסיכון הוא כפול, כי מילצ'ן והדס קליין הם חיוניים כדי להרשיע את נתניהו. ואז אם הפרקליטות עושה שיקול כפול, א' קשה מול מילצ'ן.
מישהו נותן שוחד, מישהו לוקח שוחד, אז מראש הם אומרים, אלה הם נתנו את השוחד, אז פה הם מסתבכים עם עדי התביעה.
נכון, אנחנו רוצים שמילצ'ן יבוא להעיד, ואנחנו רוצים שהדס קליין תעיד עדות מלאה ולא תחשוש ממה שהיא אומרת. יכול להיות שגם בחישוב הטקטי הזה, אולי יהושע יודע לתאר את זה מהצד המעשי יותר טוב ממני, באים ואומרים, אוקיי, עדיף ללכת על הבטוח שזה הפרת אמונים, שכולם רואים שזה נראה מאוד מאוד חזק, ולא ללכת על תיק השוחד ולהסתכן.
אם היו הולכים על תיק של שוחד, אז אתה מדבר על ההיבט הטקטי, אז היו צריכים להגיש כתב אישום נגד מילצ'ן כנותן השוחד. זה לא היה משנה הרבה אם הייתי אומר את מהות העדות, אבל זה היה גורם לאיזושהי סיטואציה לא נוחה. וכמובן שבתיקים כאלה, וזה התיק בעל ההד הציבורי העצום ביותר שהיה אי פעם במדינה, אי אפשר לשפוט את זה לא לתיק דרי, לא לבניזרי, לא ליאיר לוי, לא להירזון.
תיק נגד ראש ממשלה בהגדרה.
נגד ראש ממשלה, כבר היה גם ראש ממשלה קודם שהוא שם. אבל זה תיק שקיבל כזאת תנופה, ההיבט הציבורי, גם מצד הנחקרים עצמם, לא יהיה כלום כי לא היה כלום, כביטוי שחזר וחזר וחזר כדי להטמיע אותו, לא רק במוחות של האוהדים הקרובים, אלא גם של המעגלים היותר רחוקים.
אתה מצליח אבל להבין למה לא הגישו כתב אישום נגד שרה נתניהו? היא פה באמת דמות מפתח מאוד משמעותית, מנהלת את כל מערך המתנות הזה, מדריכה מה צריך, מה לא צריך לתת. נכון שהיא לא בתפקיד ציבורי, אבל עדיין נהנתה מכל היופי הזה.
אפשר היה, מההיבט המשפטי, להגיש כתב אישום נגד שרה נתניהו, גם בעבירה של הפרת אמונים. בזמנו התלבטו, האם אפשר בכלל להעמיד אדם שהוא איננו עובד ציבור, לדין ביחד עם עובד הציבור עצמו, כי העבירה היא מיוחדת, היא אקסקלוסיבית לעובד הציבור ולא למי שאיננו עובד ציבור. אבל בכמה פסקי דין בית המשפט קבע שניתן להעמיד לדין גם בסיטואציה של למשל גניבה ממעביד. אתה צריך להיות עובד של המעביד, ואם יש מישהו שעוזר לעובד לגנוב מהמעביד, הייתה שאלה אם אפשר להאשים אותו ביחד. קבעו שאפשר להאשים אותו ביחד, לכן אפשר היה להעמיד את שרה נתניהו לדין. לפי דעתי, היועץ המשפטי לממשלה, באיזשהו מקום, התחיל לגלות מידה של רחמים כלפי הגברת נתניהו.
הנחת סלב.
בזמנו אני הצגתי את סמנכ"ל משרד ראש הממשלה בפרשת המעונות, עזרא סיידוף, והפרקליטות הייתה אש וגופרית. לא מגיעים איתכם להסדר, רק בהסדר שהיא תורשה בעבירות שיוחסו לה בכתב האישום וכו'. פתאום באיזושהי נקודה, כשהתיק הלך למגשר, אחד משופטי בית המשפט השלום בירושלים, היום הוא שופט של בית המשפט המחוזי, והיה מגשר טוב ויעיל, הפרקליטות החלה פתאום להרפות מהאחיזה בצווארה של שרה נתניהו. היא הייתה הרבה יותר נדיבה, עד שבסופו של יום התיק נגמר באיזושהי אווירה שאיש לא שמע עליה.
ריהוט הגן זה הסיפור המרכזי שם.
לפי דעתי, מה ששינה את... זה פשוט איזושהי עמדה של, של ראש התביעה הכללית בעניין, שהיה מרמן לרחם עליה. ויכול להיות שמההיבט הזה גם כן נבע כתב אישום בתיק האלף, שהיא מככבת בו ללא ספק, אבל היא לא נמצאת בו.
עידו, זה כבר מאוחר מדי, אי אפשר עכשיו להגיש כתב אישום נגד שרה נתניהו?
יש כבר החלטה רשמית על כך שלא יוגש כתב אישום, אז נדמה לי שזה יהיה לא סביר בכלל לדבר על שינוי כזה.
ואתה מצליח להבין את ההחלטה המקורית?
ההחלטה הזאת היא לא רק בתיק 1000, הרי גם בתיק 4000 יש אירוע שנראה כמו שיבוש הליכי חקירה או פוטנציאלית משהו כזה, מחיקת ה...
מחקו את הטלפונים, מחקו את הראיות, לכאורה.
אני חושב שבכל תיקי נתניהו, לאורך הדרך, הרי גם עולה השאלה למה לא הגישו תיק 1000 מלכתחילה כתיק עצמאי, אלא חיכו שיהיה את 2000 ואת 4000 ואת הכל ביחד, והכל מתנהל ביחד, וזה, אתה רואה, האיטיות של ה... יש הרבה שאלות טקטיות שאפשר בדיעבד לשאול. אני חושב שבאיזשהו שלב, גם בגלל העומס ומספר הנחקרים ומספר הנאשמים הפוטנציאליים על עבירות גדולות יותר וקטנות יותר, הייתה החלטה עקרונית, בוא נתמקד במה שהוא נראה בעיני מקבלי ההחלטות מנדלבליט במקרה הזה, בטון יצוק, והעבירות הכי חמורות.
הייתה טענה שם באיזשהו שלב שהם פעלו כגוף אחד, אגב, שהשופטים קצת בעטו את זה.
נכון, היה שאלת ניסוח של כתב האישום שבו נאמר, בני הזוג נתניהו קיבלו, ואז הסנגוריה התנגדה בצדק, הם אמרו, הם לא דמות אחת, יכול להיות שיש כאן דברים שנעשו בנפרד, ולכן הפרקליטות נאלצה לתקן את כתב האישום ולהפריד ולומר מה נעשה, זה היה בתיק 4000 לגבי הפרסומים. אגב, הטענה הזו עולה גם עכשיו בתיק 1000, יש דברים שאולי שרה נתניהו קיבלה, היא קיבלה את השמפניות, ונתניהו לא ידע כמה. דווקא העדות של הדס קליין חיזקה את העמדה של הפרקליטות בעניין הזה, כי היה הדיאלוג הזה של מילצ'ן פונה לדס קליין ושואל, האם אנחנו, מה שאנחנו עושים זה חוקי, ואז הדס קליין חוזרת ומקבלת תשובה לא מספיק ברורה משרה נתניהו, ובהנחיית מילצ'ן היא הולכת ומדברת בשיחה בין הדס קליין לבין בנימין נתניהו, שבו הוא אומר, תשמעי, מה ששרה מבקשת, תנו לה, זה בסדר.
בוא נגיע לבועז בן צור, הוא עכשיו העורך דין של נתניהו, אבל הוא לא מגן עליו בתיק הזה, עמית חדד מגן עליו בתיק הזה, והדס קליין בחקירה הנגדית, כמעט מדי יום, מזכירה כל הזמן בועז בן צור, בועז בן צור, זה מילת הקוד שמפעילה את עמית חדד.
יש לבועז בן צור תיחום שנובע מכללי לשכת עורכי הדין, שאוסרים על ניגוד עניינים של עורך דין, ומחייבים את עורך דין להיות חייב בנאמנות ללקוח שלו. עכשיו, הנאמנות הזאת לא נעלמת, גם כשאתה מפסיק לייצג את הלקוח. עכשיו, בועז בן צור היה עורך הדין של מילצ'ן ושל הדס קליין, הוא חייב גם נאמנות להדס קליין. ולמיטב הבנתי, בזמנו נתניהו רצה את בועז בן צור, כאשר הוא עוד יצג את מילצ'ן ודאס קליין, וניסה לשכנע בדרכים, לא ברור.
שלח מיליארדר יותר גדול, לארי אליסון, כדי שיתקשר ויגיד, בוא תוותרו לו על העורך דין, תנו לו אותו.
נכון, ומילצ'ן שחרר את בועז בן צור, אבל למיטב ידיעתי, הדס קליין מעולם לא שחררה את בן צור, ולכן הוא לקח על עצמו איזשהו תיחום כזה, שבו הוא מייצג בתיק 4000, שהדס קליין היא לא עדה בו, ותיקי 1000 ו-2000 הם תיקים שמטופלים על ידי עמית חדד, וכללי האתיקה בעצם אוסרים עליהם להחליף מידע בתיקים האלה.
אז הדס קליין אבל יודעת שזו נקודה רגישה, לכן היא זורקת כל הזמן את השם?
כן, כי אם אתה רוצה בעצם לסתור את מה שהדס קליין אומרת, שאם היא עשתה את מה שהיא עשתה, בחקירה למשל, עמית חדד שואל אותה, למה את עזרת לחוקרים? למה פה שתקת ואחר כך פתאום סיפרת על התכשיט הנוסף? אז היא אומרת, זו הצעה שקיבלתי מבועז בן צור. אם אתה רוצה להפריך את זה, אתה בעצם צריך להעלות את בועז בן צור כעד בשלב ההגנה.
טוב, יש חסינות של עורך דין לקוח, גם אני לא יודע.
היא מבטרת עליה, כשהיא אומרת, תשאל את בן צור, זה ויתור מוחלט על החיסיון, ודווקא פה עולה איזה קושי, כי אתה רואה את עמית חדד, היא אומרת, לא, אל תזכירי את בן צור, למה את מזכירה את בן צור כל הזמן? נוצר כאן בדינמיקה בבית המשפט, משהו שלא נראה טוב.
מסריח מדי.
אתה השתמשת במילה הזו, בחינת החובות האתיות של בן צור כלפי הלקוחה שלו.
כתובע בכיר לשעבר, אתה מצליח להבין דווקא את קו ההגנה? מה הם מנסים לעשות? מה עמית חדד רוצה? הוא רק מחזק בעצם את התביעה, ככה זה נראה לפחות מהצד.
תראה, העדה הזאת, הגברת קליין, ככל הנראה, אני לא נוכח שם במשפט, היא עדה טובה. לפחות כך שהיא לא מעוניינת בתיק, אין לה משקעים כאלה שהובילו אותה לשקר. היא גם מגובה, ככל הנראה, במסמכים כאלה ואחרים. לכן, אני לא מצפה שהיא במהלך החקירה הנגדית תיפול ותגיד, שיקרתי, הכל היה המצאות וכו'. אני גם לא חושב שעורך הדין עמית חדד חושב שזה יקרה.
אז למה למרוח זמן, במקום לסיים את זה מאוד מהר ולעבור הלאה, מושכים את זה שבועות, אולי אפילו אחרי פגרת בתי המשפט?
מריחת הזמן היא לא בגלל עורכי הדין. בית המשפט הוא שמנהל את התיק. בית המשפט בכלל בתיק הזה, בגלל היקפו, היה צריך להקציב זמן. ולומר, למשל, בחקירה הזאת של הדס קליין, לתביעה יש 3 ימים, ולהגנה יש 4 ימים, ותוך שבוע אני גומר את זה.
אז למה זה לא קרה?
זה לא קרה בגלל שאנחנו לא נמצאים בארצות הברית, אנחנו לא בתיקי מושבעים, שננותקים מהבית ומן העבודה.
ולשופטים יש הרבה זמן, אתה אומר.
ואפשר לתת רצועה די ארוכה לצדדים לחקור ולשאול ולחזור. אפשר לייעל את הדיון, ואני חושב שזה תפקידו של בית המשפט. אחרת המשפט הזה יימשך באמת הרבה מאוד שנים. יגיעו לאיזושהי החלטה, אבל השופטים חלק ודאי יצאו לפנסיה, אז הם יהיו שופטים עמיתים וכולי. עד שהעניין הזה יסתיים, ראוי לסיים את זה כמה שיותר מהר.
אנחנו השבוע יוצאים לפגרת בתי המשפט, המשפט הזה יתחדש שוב ב-5 בספטמבר כשנחזור מהפגרה.
עד החגים.
כן, לקראת הבחירות חדש המשפט.
יש מספיק עבודה, אתה אומר.
אני יכול גם להעלות על הדעת מחשבה טקטית, ספקולטיבית, כן, שלי, שחושב לעצמו הסנגור, כדאי לי למשוך זמן, וגם לנסות איזו חקירה שמשרתת קו יותר כזה, שמשרתת הצייצנים בטוויטר, כי אם אנחנו סיים עכשיו את הדסקליין, אז יבוא הנהג, ועוד פעם יהיה לך את הכותרות, מי מביא ואיך אני מביא את הארגזי, וזה הדס קליין, די, מיצינו אותה.
טוב, ככה ב-5 בספטמבר, זמן קצר לפני הבחירות, יבואו העדויות של הנהג ועוד פעם עסקיות וכולי, זה לא נעלם, לא הולך לשום מקום.
אז יכול להיות שאז יבקשו דחייה וימשכו, ועדיין לא סיימנו את החקירה של הדס קליין, אנחנו עוצרים אותה באמצע, אנחנו יורדים למחצית בכדורגל, והמאמן עכשיו חושב איך לשנות את דינמיקת המשחק.
ראש עיריית אשקלון קיבל שוחד בסך 150 אלף שקל מיזם הנדלן יואל דודי.
בית המשפט העביר מסר חד וברור, לפיו גם נבחר ציבור לוקח שוחד בצורה מתוחכמת ולא בכסף מזומן, אזי מדובר בשחיתות חמורה שיש לתת עליה את הדין.
אז הזכרנו את איתמר שמעוני, הוא היה ראש עיריית אשקלון לשעבר, הוא הורשע בבית המשפט העליון. בוא נגיע לפסק הדין הזה, מה הוא אומר ואיך הוא משפיע על משפט נתניהו לדעתכם?
באחד מן הישומים בבית המשפט המחוזי, הוא אשם שמעוני שקיבל 100 אלף שקל מאיזה קבלן שהיו לו אינטרסים באשקלון. בית המשפט המחוזי התלבט בנוגע לאישום הזה, מכיוון שהוא חשב לא מצא מעבר לספק סביר את מצב מודעותו של שמעוני בקשר למתת מה שהתחלנו בשיחה במילוי תפקידו.
סוד 100,000 שקל סתם זרמו בתור משהו?
לא סתם. בית המשפט חשב שהכסף ניתן בזיקה למעמדו. דרך אגב, אותה מילים שמשתמשת התביעה בכתב האישום הזה נגד נתניהו. בזיקה למעמדו הציבורי ובזיקה להיותו ראש הממשלה, כך כתוב בכתב האישום. שמעוני נשלח ל4 שנות מאסר בבית המשפט המחוזי, לא רק בגלל הפרת האמונים, אלא גם בגין שוחד נוסף. שהתקבל, זה לא היה השוחד היחיד. הפרקליטות עררה לבית המשפט העליון. בבית המשפט העליון טענה הפרקליטות, לא, הסיטואציה שהייתה בין אותו קבלן שנתן את הכסף באמצעות מתווך שהוא מקורבו של שמעוני לבין שמעוני, הייתה מעבר להפרת אמונים, היא הייתה שוחד של ממש. בית המשפט השתמש באחת החזקות, בפרזומציות, חזקה עובדתית, שנקבעה בפסק הדין של בן עטר, הייתה שם חזקה שהפרקליטות מרבה להשתמש בה, והיא שאדם לא נותן את כספו לעובד הציבור, אלא אם כן מדובר בסיטואציה של שוחד.
הוא מצפה שיקבל משהו בתמורה.
הוא מצפה שיקבל משהו בתמורה. עכשיו, זאת הייתה החזקה. החזקה הזאת מקדמת את הפרקליטות, משום שקשה לה באמת לבוא ולשכנע מה עובר בדיוק במוחו של אדם. אבל חזקה בנויה על ניסיון החיים באופן כללי, והחזקה הזאת מחייבת את הנאשם במתן הסבר. הוא צריך להסביר מה הוא חשב. יכול להיות שישכנע, יכול להיות שהוא לא ישכנע.
טוב, הם טוענים שזה חשוב שזה מתנות במשפט נתניהו, בדיוק זו הטענה שלהם. מתנות בין חברים, סיגרים, שמפניות, לא כסף מזומן.
מתנות בין חברים, לא כסף, זה קשקוש, כי הכל מדובר, הכל זה טובות הנאה, אין ספק בדבר הזה. עכשיו, בית המשפט העליון שוב לקח את החזקה הזאת, ושאל, האם החזקה הזאת פועלת ועובדת בסיפור של איתמר שמעוני, או נמשיך את הקו של בית המשפט המחוזי בנקודה הזאת, שאפשר את החזקה הזאת להפריך. ובית המשפט קבע, במקרה הספציפי הזה, שמדובר בעובד ציבור שהוא ראש עיר, בזיקה, נכון, יש זיקה לקבלן, והוא ידע שהקבלן עובד בעירייה וזקוק לאישורים כאלה ואחרים. אנחנו משוכנעים מעבר לספק סביר שהייתה מודעות למקבל שמדובר בכסף שניתן לו בעד פעולה שקשורה בתפקידו. זה לא כל כך פשוט לפעמים. קבע בית המשפט העליון באחד מפסקי הדין, עוד הגברת בן פורט לפי דעתי, פסק דין חיית, שלא תמיד המקבל והנותן, יש להם את אותה מודעות. לפעמים המקבל רוצה לתת כדי לזכות בהטבות ואינני יודע מה, והמקבל לא בטוח שחושב שזה ניתן לו תמורת הפעילות שלו בעתיד.
אם פסק דין שמעוני הזה היה ניתן כמה זמן אחורה,
היינו רואים פה שוחד.
בוודאי זה היה נבחן בעיניים אחרות. התיאור שיהושע מתאר הוא נכון. בעצם אומרים לפרקליטות, תסתכלו על מערכת היחסים. למה ניתנו כל טובות ההנאה האלה? האם לבן אדם היה אינטרסים כלכליים שהמקבל מבין אותה? כך חוק מילצ'ן, אני לא יודע אם אפשר היה לצפות את הוויזות למשל, אבל את חוק מילצ'ן בהחלט אפשר היה לצפות, זה היה נושא שהטריד את מילצ'ן כל הזמן, והשיח עם מקבלי ההחלטות
היה שם. טוב, גם אם אי אפשר לצפות עדיין, אם יש לך דרך להרים טלפון לראש הממשלה שידאג לך, זה גם טובת הנאה ברורה.
אבל השאלה אם ראש הממשלה מבין שאתה תצטרך אותו ואתה תרים לו את הטלפונים האלה, אם עשית את זה בעבר, אם יש לו סיבה להניח את ההנחות האלה.
ראה את פרשת עזר ויצמן. המיליונר שהעביר לו כספים,
כן.
כדי להיות קרוב לנשיא.
והתיק נסגר, כן.
טוב, הוא סיים את תפקידו בתור נשיא, אבל כתוצאה מזה.
אבל התיק נסגר במובן הזה שבה שלא הייתה אווירה. יש איזה מכלול שאפשר היה באמת לייצר איתו חזקה קצת יותר, או אם העובדות היו משרתות את זה, חזקה קצת יותר, שתיקח את התיק לכיוון של שוחד, ונתניהו היה זה שהיה צריך להוכיח שהוא לא הבין את הסיטואציה כשוחד כדי להעביר את הנטל חזרה.
טוב, עכשיו אנחנו יוצאים לפגרה, נשמע שעוד ניפגש רבות, כי יש עוד הרבה עניינים בתיק הזה. יהושע רזניק, עידו ברם, תודה רבה.
תודה לך.
לפני 120 שנה נולד האדמו"ר מנחם מנדל שניאורסון, הידוע בתור רבי מלובביץ'. היום נדבר על דמותו, ננסה להבין איך היא השתנתה לאורך השנים, איתנו שניים, פרופסור קימי קפלן מהמחלקה לתולדות ישראל, יהדות בת זמננו, באוניברסיטת בר אילן, שלום.
שלום.
ויוסי סעידוב, יזם חברתי ולשעבר חסיד חב"ד.
שלום.
בוא נתחיל עם דמותו, מי שלא מכיר, הוא מת ב-1994, עבר הרבה זמן, מה חשיבותו של הרבי מלובביץ'?
האדמו"ר השביעי של חסידות חב"ד, חסידות שנוסדה במאה ה-19 ברוסיה הלבנה, הוא האדמו"ר השביעי בשושלת. האדמו"ר השישי נמלט מרוסיה לארצות הברית ב-39, ממש בפתח המלחמה. האדמו"ר השביעי מגיע מצרפת ב-41, גם לארצות הברית. שניהם סוג של פליטים, עולם חדש. פעם ראשונה שהם נמצאים בחבל ארץ של הפרדת דת ממדינה. האדמו"ר השישי נפטר ב-1950, ולאחר בערך שנה וחצי מומלך האדמו"ר השביעי, שהוא נשוא השיחה שלנו היום.
יוסי, אתה הכרת אותו באופן אישי?
אני הייתי אצלו בבית המדרש בתור בחור ישיבה בן 14. הרבי היה אז ב-CO, זה היה חודש תשרי האחרון שלו כאדם בריא. למדתי את תורתו ומשנתו באותה שנה.
איזה רושם הוא הותיר?
הוא אדם עם קריזמה אדירה. אי אפשר היה שלא להתמגנט אליו כשהוא נמצא בבית המדרש ובכלל. חשמל באוויר, ממש ככה. הוא נתן תחושה אישית לכל אחד. אני זוכר את ההתוועדות הראשונה כאשר אני הגעתי לבית המדרש וטיפסתי על איזשהו ספסל, ופתאום נגילת לעיניי כל בית המדרש מלא בחסידים, ואיזה מישהו דוחף לי לתוך היד כוסית קטנה של פלסטיק עם קצת וודקה, ואומר לי, הרבי רוצה להגיד לך לחיים, ואז אני מושיט את היד קדימה, ואכן הרבי מענן לי בראש ואומר לי לחיים, וזה היה הנהון ראשון מתוך כמה שהיו בהמשך.
מה זה שידר לך?
תחושה שהוא מסתכל עליי, שהוא רואה אותי, שהוא יודע מי אני. כחסיד חב"ד, ההורים שלי התחתנו בברכתו, הכירו בכפר חב"ד, אבא שלי למד בישיבות חב"ד במחתרת בברית המועצות. הרבי הוא חלק מהחיים שלי בכל רגע. עוד מהרגע שנולדתי, ההורים שלי, עוד מההיריון, ההורים שלי קיבלו ברכה. כשנולדתי קיבלו ברכה, הוא תמיד היה מעורב בכל ההחלטות שקשורות למשפחה. אז עבור חסיד חב"ד, הרבי הוא חלק בלתי נפרד מכל צומת ומכל החלטה שהוא לוקח בחיים.
ועדיין אחרי כמה שנים אתה נוסע באוטובוס, מחליט האם להמשיך כחיי חבדניק או לפרוש, או מחליט לפרוש?
אני החלטתי לפרוש כבר בגיל 17, עוד לפני שהוא הלך לעולמו. לא כי רציתי להיות חילוני, אלא כי רציתי פשוט להרחיב את ההשכלה שלי. הוא מת בגיל 17, והחלטתי שאני אשאר עוד שנה בישיבה והגיש אותה רק למשנתו, ובגיל 18 אכן קמתי ועזבתי את הישיבה. במטרה להרחיב את ההשכלה שלי, בהמשך המטרה שלי גם הפכה להיות חילוני. היום אני כבר לא דתי, חילוני זאת אמירה מאוד קשה לומר. ירושלמי, פעיל חברתי. לפני כמה שנים חבריי לישיבה ערכו כנס מחזור והזמינו אותי לומר כמה דברים, וניסיתי לחשוב מה אני למדתי מהרבי.
לא הגלו אותך, הזמינו למרות כל המהלך שעברת?
כן, הזמינו אותי למרות שאני ללא כיפה, וביקשו ממני אפילו להיות חבר בצוות ההיגוי של המפגש הזה. ולקראת המפגש הזה ניסיתי להבין איפה אני והרבי היום. סך הכל הוא 18 שנה, הייתי בארבע עמוד שלו. גם כשעזבתי את הישיבה והורדתי את הכיפה, גם קיבלתי החלטה אסטרטגית שאני שומר על העבר שלי. אני לא מתנתק ממנו, אני שומר את הקשרים אליו, שומר את הארון הספרים הזה, שומר את השפה. כשהגעתי לחברים בישיבה והייתי צריך לנסח את עצמי, ניסיתי גם להבין, אולי קצת לענות על שאלות שהרבי הותיר אחריו, הבנתי שבעצם אני פועל ממש מחכה אותו. זאת אומרת, אני לא למדתי את מה שאני עושה. לא הייתי בקורס ליזמים חברתיים, לא השתתפתי בתנועת נוער, לא באגודת סטודנטים. פשוט בגיל 30, אני וקימי נפגשנו. אנחנו שכנים, נפגשנו במאבק לקידום פארק המסילה בירושלים, ומה שעשינו בעצם היה לעשות את השיטות שלו.
קימי, מה זה השיטות שלו?
כאן אני חלוק על יוסי. התפיסה הזאת של יזם חברתי, לא בדיוק, כלומר, יש פה שתי חידות בעיניי. חידה אחת היא, חצי ראשון של חייו, אין שום דבר שם כמעט של יזמות חברתית, בתולדות חייו של האיש. ברגע שהוא נכנס לכיסא והוא נהיה אדמור, אני חושב שהוא הופך את חב"ד, מפתח תיאולוגיה חדשה ותחושת שליחות שונה לחלוטין מקודמיו, והיזמות החברתית היא כלי כדי לקדם את אותה שליחות דתית משיחית במובנים רבים. והיא כלי, וזה שונה מיזמות חברתית שבעיניי, שיוסי מדבר עליה, שהיא יזמות שעניינה חברתי ועניינה לקדם מטרות חברתיות, לא לטובת מטרה דתית, עולמית, אקוטית כזאת או אחרת.
איך זה בא לידי ביטוי בחב"ד?
זה בא לידי ביטוי, קודם כל, בשינוי תיאולוגי. האיש הזה מסתכל על אמריקה ורואה באמריקה, בשונה מקודמו, רואה באמריקה, אני חושב, הזדמנות עצומה, הפרדת הדת מהמדינה והיכולת לפטר, לזירה ציבורית, שאפשר לפעול בה ולקדם המון המון דברים, שזה ההפך הגמור של רוסיה הסובייטית,
שהיא מדכאת דת, יש שם פוטנציאל עצום, פוטנציאל של עשייה, וצרף לפוטנציאל העשייה זה את המימד המשיחי, ואני מדגיש את המשיחי האקוטי. כלומר, משהו שהוא נגיש, הוא זמין, אם אנחנו נפעל נכון, המשיח יופיע. בשונה מ, אני חושב, כמעט כל הקבוצות החרדיות האחרות, שבהן יש איזו שאיפה משיחית, אבל היא לא אקוטית. יום אחד הוא יופיע, אף אחד לא יודע בדיוק מתי, יש מי שמוכן לאמר, אבל האקוטיות היא עושה את כל ההבדל.
אז הזכרת את המשיח, אז אחרי מותו בעצם חב"ד מתפצלת לשתיים. אנשים שמאמינים שהוא המשיח ואנשים שלא מאמינים שהוא המשיח, נכון? חלוקה נכונה?
ההבדל ביני לבין יוסי אולי מתמצא בעובדה שיוסי ראה אותו בחייו, אני הייתי בהלוויה שלו. שם זה המקום שבו מתפתח.
הפיצול קורה.
הפיצול. כשאני עומד בין מוקף בחסידי חב"ד, ויוצא הארון של האדמור ומסורת חב"ד שעל ארונו של המת, מניחים את חליפתו ואת כובעו, ואומרים לי חסידים, אין כלום בארון.
הוא לא מת.
הוא לא מת, זה פיקציה. אין בארון גופה. אין. כשאתה רואה ערימות של נערות שנותנות לך את החינוך של חב"ד, שהולכות אחרי הארון ושרות יחי אדוננו מורנו ורבנו משיח צדקנו לעולם ועד, כלומר, הם מלוות מת שהוא חי מבחינתם, הוא לא בדיוק מת.
איך הגענו לנקודה הזאת, יוסי?
הרבי הציב בתחילת דרכו חזון מאוד גדול. הוא אמר, הדור שלנו, הדור שאני עומד בראשו, הדור השביעי של חסידות חב"ד, הוא הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה. הדור שלנו הוא הדור שיביא את התכלית, יביא את המשמעות של העולם. אנחנו נהיה אלה שנמזג בין העליונים לבין התחתונים. אנחנו נגרום לעולם הזה להיות עולם נטול פערים, עולם נטול גשמיות. ככה הוא התחיל.
איך זה מתחבר אבל למשיח?
זאת נקודת ההתחלה שלו. צריך להבין איפה הוא מתחיל. הוא מתחיל בשיא. הוא מתחיל הכי רחוק שאפשר. אף מנהיג יהודי, אורתודוקסי, יציב כזה יעד בתחילת דרכו. במשך העשורים הבאים, ארבעה עשורים, הוא פועל כדי לממש את המטרה שלו, את החזון שלו. המתח עולה בהדרגה עד לשנתו האחרונה, שהוא היה פעיל, בשנתיים האחרונות לחייו הוא היה משותק, אבל בשנתו האחרונה כפעיל, הוא העלה את המתח המשיחי לכזאת רמה שהוא אמר, המשיח כאן, צריך רק לפקוח את העיניים ודברים מהסוג הזה.
אבל מה זה, פולחן אישיות, איזשהו בלבול תיאולוגי, מה זה?
זאת שאיפה מאוד גדולה מצידו. להביא את המשיח, הוא חי את זה, צריך לומר, יש לו עדות כתובה, הוא כתב לנשיא המדינה 1954, מיום הולכי לחיידר ועוד קודם לכן הלכה ונתרקמה במוחי עונת הגאולה העתידה.
טוב, אבל יש הבדל בין להגיד המשיח מתי שהוא יבוא לבין המשיח זה אני.
נכון, הוא אומר, תראו, זה שאנחנו הדור האחרון לגאולות והדור הראשון לגאולה זה לא בגלל מה שאנחנו עושים, ולא בגלל בחירתנו, אלא בגלל המקום שלנו בשרשרת. אנחנו המקום השביעי, אנחנו הדור שבו מכסת המעשים הטובים ממלאה את הכוס, וברגע שהכוס מתמלאה במעשים טובים, לרוע אין קיום, הרוע לא ממלא, הרוע לא מחזיק שום דבר, המשיח יגיע. ולכן אנחנו כל כך כל כך קרובים.
אותי לא שכנעת, בטח גם לא התקימי.
בשונה מקודמו, שאימץ תפיסה יהודית די רווחת של קטסטרופה של שואה, שהיא מוליכה לגאולה, הוא נוקט קו שונה לגמרי. זה קו שהוא לא רק חוזר לאדמור שלפניו, אלא חוזר ל-116 לצפת. יש שם מיסטיקה אקטיביסטית שבבסיסה טענה תיאולוגית מרתקת, שאלוהים בעצם כבוש בידי כוחות רעים, ואתה עושה מעשים טובים, אתה בעצם...
ולשחרר את אלוהים.
אתה מחליש את הכוחות הרעים, ואתה מוציא אותו מהכלא. זה הדימוי שמופיע בכתבים. והאקטיביזם הזה, שוב, זה מפתח להרבה מאוד תופעות שאנחנו מכירים בחברה היהודית כבר כמה מאות שנים, שברור לחלוטין שזאת תהיה תוצאתו, שהכוחות הטובים יכריעו את הרעים, וזה ישחרר את המשיח מכבלה, והוא יוכל להופיע.
אז דיברנו על הפיצול בתוך חב"ד, זה כבר קרה לפני 28 שנים, ועדיין אנחנו לא רואים פה את המשיח מסתובב, ועדיין הפיצול קיים.
אנחנו רואים גם את הפיצול קיים, ואנחנו גם רואים משהו שהוא מאוד מפתיע ומאוד שונה מכל מה שחזו ביום אותו. ביום אותו כל המומחים נעמדו מול המצלמות הטלוויזיה ואמרו, זה נגמר, תהיה פה התפקרות המונית. ולא רק שזה לא נגמר, אלא שהשלוחים היום שפועלים בעולם הם פי שניים, לפחות, מאשר מיום אותו.
השלוחים, נסביר, זה אותם אנשים שאתה נוסע לגואה או למקום אחר, תמיד יש בית חב"ד, אתה יכול ללכת לאכול ארוחת ערב, וזו הדרך שלהם להחזיר אנשים בתשובה ולקרב לדת.
אלה חסידי חב"ד שעזבו את הבית שלהם ונסעו לגואה או לכל מקום אחר, והם יהיו שם כל החיים שלהם. עד יום אותם, מנותקים מהוריהם, מנותקים מקהילתם, בונים שם קהילה אחרת. האם המטרה של שלוחי חב"ד הוא להחזיר בתשובה? זאת שאלה מאוד טובה.
בצורה עקיפה כנראה כן.
אני יכול להביא שורה של דוגמאות שמראות ששלוחי חב"ד לא רק מחזירים בתשובה ולא פועלים להחזיר בתשובה, אלא אחד, בשנה האחרונה מחלצים יהודים ולא יהודים מאוקראינה, מערי אוקראינה מופצצות ונותנים להם אוכל ומוצאים אותם החוצה. אין הנחת תפילין בסוף התהליך, זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא שהרבי יציב מטרה. הוא אמר, כשתגיע, כשאנחנו נשלים את המשימה שלנו, המשיח יגיע. והמשימה שלנו היא לא להפוך את כולם לדתיים. המשימה שלנו היא להרבות במעשים טובים. ואכן, בסוף ימיו הוא אמר, עמדנו במשימה שלנו, הרבנו את המעשים הטובים, לכן המשיח צריך להגיע. עדיין יש הרבה יותר אנשים לא דתיים בעולם. הוא בעצמו לא השתמש במונח חילוני או לא דתי, הוא אמר, דעתי אינה נוחה ממונחים דתיים ולא דתיים.
קודם כל, אני חושב שאתה קצת, יוסי, מייפה את התמונה. בוא, יש היום בחב"ד שני מסלולים. יש את המשיחיסטים ואת הלא משיחיסטים. יש להם מנגנוני שליחים שונים, ממומנים שונים, יש שם קרב לעתים שמגיע לממדים אלימים.
שניהם נקראים חב"ד, ואתה לא יכול לדעת איפה אתה נמצא אפילו.
לגמרי, הם שניהם חב"ד, והם מחוץ לבית שלו תלו פלק לפני כמה שנים, שהשתמע ממנו שהוא נפטר, זה הגיע, הייתה קטטה, הגיע המשטרה, הגיע לבית משפט, שופט פדרלי בניו יורק, פסק שהוא נפטר.
זה לא עזר, אתה אומר?
לא, זה לא. יוסי כן צודק לגמרי בנבואה שנכשלה, כלומר, המרתק הוא העובדה שהחוקרים, זו המוגבלות שלנו כנראה, היה ברור לכולם שתרנגולת לא רצה בלי ראש. והיא רצה 30 שנה בלי ראש, ולא נראה שהיא מפסיקה לרוץ.
לאיפה זה הולך מכאן, לדעתכם?
יש שתי טענות מאוד מרכזיות במחקר שהן מצריכות התעמקות. הראשונה היא מחקר של יורם בילו, שבדק את הופעתו של הרבי אחרי מותו. כיצד חסידים רואים את הרבי נוכח במציאות של היום-יום שלהם, ממש, פיזית הם רואים אותו.
פסיכודליה, מה?
לא, הוא לא מתייחס להם בצורה שיפוטית. זה מחקר מאוד מאוד מעניין, סוציולוגית. ועל פי המחקר השני של תומר פרסיקו, המוטיבים שקיימים היום בחב"ד, הם מבשרים על דת חדשה. אם אנחנו מסתכלים על חב"ד כמו שהיא היום, ואנחנו מנסים להבין מה יש פה, אז יש פה אדם מאוד מאוד דומיננטי, שנשאר אייקון, הוא מלא בתמונות, מלא בסרטוני וידאו. הנוכחות שלו היום היא יותר מתמיד, כמה שזה נשמע מוזר לומר את זה, והוא גם ממציא דרך חדשה. אז יש כאן מקום לכאורה לדת חדשה, מאידך. וכמובן נוסיף את האמונה שהוא לא מת, ואנחנו ממש מקבלים כאן סמי נצרות.
נצרות חדשה.
יפה. מהצד השני, היום כבר כאשר בודקים את יהדות ארצות הברית, חוקרים שונים ומחקרים שונים, הם שואלים לאיזה זרם אתה שייך, אורתודוקסי, רפורמי, קונסרבטיבי או חב"ד. זאת אומרת שחב"ד...
חב"ד אחת אבל.
יפה. חב"ד הולכת ומתפתחת כמסורתיות יהודית חדשה בארצות הברית, מסורתיות קצת אורתודוקסית, שזה אגב משהו שהרבי כיוון אליו. זאת אומרת, הוא כן אמר, יש 10 מצוות שהם הזהות היהודית שאנחנו צריכים לקיים אותם. הוא לא אמר נוותר על השאר, אבל הוא אמר אלה המוקד, שזה משהו חדש, שזה משהו חדשני. הוא המציא מסורתיות חדשה. ועוד יכול להיות שזה גם הולך לשם.
יכול להיות שפשוט יקום לו יום אחד יורש, ואז כל זה ייעלם כי ילכו לכיוון אחר, או שזה כבר עבוד?
כרגע לא נראה שיש יורש, אבל אני חושב שיש בחב"ד תופעה ייחודית אחת, שהיא, אני לא יודע לאן היא מוליכה, אבל נדמה לי שזו התנועה הגדולה, היחידה בעולם האורתודוקסי, שרוב החברים בה הם לכל היותר דור שני. כלומר, הם לא חבדניקים שחוזרים אחורה דורות. המטוטלת השתנתה במובן הזה שהם הרוב חוזרים בתשובה, או צאצאים של חוזרים בתשובה, שהצטרפו לחבד מכל מיני מקומות. זה משנה את כל המערך הנורמטיבי. זה יורד לרמות של הוויה חיים, של מרקם החיים, של שפה, של מנגינה, של ריתמוס חיים, שזו חידה בעיניי מעניינת שאני לא יודע לאן היא הולכת.
כמה אנשים בכלל יש בחבד, אגב?
יש כמה 10,000, לא יותר. הם לא כזה הרבה.
אז למרות המספר הקטן הזה, אנחנו מדברים עליהם כבר 15 דקות.
האפקט התקשורתי, חב"ד היא תקשורתית, היא נוכחת ברמה שלא, אני לא חושב שיש קבוצה בחברה היהודית שאפשר בכלל להשוות מבחינת התחכום, המורכבות של הנוכחות התקשורתית.
הראשונים שהשתמשו ברדיו, מאתרי אינטרנט הראשונים.
טכנולוגיה באופן כללי, הרבי מאוד אהב.
מאוד אהב, מאוד קידם, אהב את המדע ואהב מדענים, למרות שחלק בנקודות מסוימות עליהם, עודד אותם לחפש חיים אחרים, לא בגלל שהוא חשב שיש חיים אחרים, אלא כי הוא חשב שאי אפשר להגביל את הכוח האלוהי, שייצור רק סוג חיים בכדור הארץ. כוח אלוהי יכול, הוא אינסופי, הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. הוא היה דמות מאוד מעניינת.
טוב, על חיזרים לא נדבר פה, אבל תודה לשניכם, יוסי סעידוף ופרופסור קימי קפלן. תודה רבה.
תודה רבה.
הארץ השבוע, כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור, על הסאונד מאיה בניסן ודן ברומר, אני ליאור קודנר, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים, בינתיים להתראות ביום שלישי הבא.